כן? אתה גם קצת יותר בשלים, שתגיד את תובנות ואמירות. הדבר השני, יש לי בהירות חדשה פתאום ביחס לפרק המשניות שאני חייב לחלוק איתכם. בעצם אחרי השיעור הקודם קראתי את זה ולקח לי עוד כמה ימים לנסח את זה לעצמי. הדבר השלישי, אני רוצה לדבר על המאור והמלחמות. הדבר הזה, אני רוצה לחזור לסוגיה ולהגיד עוד משהו שהוא בשורה השיעור הקודם שהעברתי, אני רוצה לדייק עוד משהו אחד. והמאור והמלחמות, אני בסוף השיעור הקודם הזכרתי אותם, לדעתי מישהו אמר לי מה, זה אותו דבר, המאור וזה, וזה לא נכון, אני רוצה להדגיש משהו במאור והמלחמות, אבל זה יקרה עוד איזה 40 דקות. אז בואו תתחילו אתם להגיד תובנות, שאלות, חידושים. כדאי לך. כדאי לך. הרבה יותר מעניין פה, יש פה הרבה יותר מחשבים.
מחשבים
צעירים, זה לא... לקח לו זמן. זה כמו שילד קטן הולך, הוא תופס את מישהו ואומר, אבא, אבא, ואז הוא מסתכל ורואה שאתה לא אבא שלו, ולוקח לו כאילו כמה שניות להפנים כאילו שהוא בא אצל אבא. מה שהיית אבא של איזה ילד?
אבא של איזה ילד.
אתה הולך לתוך את הילד. טוב, אבל יש לי מישהו אומר, כן, טוב, אני לא יכול להגיע, רבותיי, קדימה.
הערות, שאלות, חידושים, חידודים.
אנחנו לומדים ביחד. אני באתי ללמוד, כן. אז תגידו לכולם, אבל שאמרתם כבר לכולם. אגב, אני מעודד בלגן בסדר. כלומר, למי שזה חברות, יש לזה משהו, אז קשר וטוב, לקום מהמקום, ללכת לחברות האחרת, להטיח בהם דברים, לקבל מהם תשובות. כן, חבר, זה ניב ואלעד, תוכלו לנו איזה חידוש.
טוב, לא, עשינו חילוק, אני הבנתי שבשיעור הקודם שאני לא הייתי בו היה כיוון אחר. בעצם לוקח את המצוות שצריכות כוונה ולוקח אותן למצווה, כאילו מה שרבא דיבר עליו, שמצווה לצורך מצווה, לקיום מצווה ושום דבר אחר מעבר, זה איזושהי כוונה. ושבעצם כל הדין אחר כך שמתפתח בגמרא זה כוונה אחרת, שהכוונה הזאת היא מתכוונת לקיום של המעשה עצמו. אז זה בעצם פותר לנו את הבעיות, וככה אנחנו יכולים להבין.
תסביר מה זה לקיום של המעשה עצמו.
בסוף העניין תוקע לשיר. ולא יודע, שיר מבחינתי היה הדוגמה הכי קלאסית, ששיר הוא משהו שנעשה מתוך כוונה. הוא אמנם נעשה לתוך כוונת מצווה, אבל כשאני מודעות פלוס רצון, והם יפים, והוא כולל את שתיהם. בעצם כשאני תוקע בשופר בשביל השיר, אז אני מתכוון לגמרי שיש לי רצון, ולכן זה תופס. אז אחר כך אנחנו רוצים אפילו את הרמה אחרת של כפור פרסים, וגם שם, אולי הוא לא התכוון כאילו לצורך מצווה, אבל הוא בהחלט התכוון למה שהוא עשה, הוא התכוון להינצל, הוא התכוון, הוא היה שם.
אני אקשה רק כדי לחדד, בוא נניח שהוא לא התכוון להינצל, הוא לא רצה, הוא התנגד, הוא צריך לראות את המצא, הם תפסו לו את הפה בכוח ודחפו לו את המצא. אז?
הוא עדיין היה שם.
הוא היה שם, למה?
היה שם בפעולה הזאת והיה לו מודעות.
מודעות. אני בכוונה מחדד, בשבוע שעבר קצת ניסינו לדייק את זה, וראינו, בתוך המסגרת הפילוסופית גם, וכולי, אפילו מילים באנגלית, שאפשר להסביר שברגע שיש לי רצון, זה כבר אומר שיכול להיות שההוא שכפו פרסים איזשהו רצון, הוא רוצה לשיר, הוא רוצה להינצל, אז זה כבר הופך אותו למתכוון, או למכוון, אבל אתה יכול להגיד שאני דורש סטנדרט נמוך יותר, אני אפילו לא צריך רצון, אני לא רוצה, אני פשוט מודע לזה שזה קורה.
זה אתה גם על דרך השלילה, כלומר, אני פשוט לא רוצה שיעשה את זה כמו שוטה, כמו משהו שהוא לא אנושי. אני מחפש אנושיות כלשהי, אני מחפש משהו. אני לא רוצה שיעשה את זה בתור פעולה, לא...
העיקר שלא יהיה חמור, העיקר שלא יהיה כלב.
זה היה עכשיו, אני לא יכול להגיד את זה, אמרתי את זה, אני יכול להגיד את זה שוב, נכון.
נכון.
אז פה אני מתחבר עם זה, כבר נאמר פה על ידי כמה אנשים, בשיעור שלנו הזכרתי את זה, אני חושב שהזכרתי את זה, נכון?
כן, כן,
הזכרתי. שבעצם מה שקורה עם שני המקורות החזקים, הסוגיה שלנו, גם המשנה שלנו של כיוון ליבו, וגם הברייתא של שומע ומשמיע, שאם זוכרים טענתי שהם היו כאן מקודם בסוגיה הרביעית, ואני אגיד את זה עוד מעט שוב, בעצם מה שהגמרא עושה בפרחה של שתיהן זה הופך אותם למעשים לא אנושיים. כאן אני חושב שזה חמור וכאן אני חושב שזה נביחה. שני הדברים הללו מפקיעים אותי מהעשייה האנושית, נכון? או מהשמיעה של משהו שאני חושב שהוא קצת משעשע בשומע, כי אני לא עושה שום דבר, אבל מפקיעים את האנושיות בתוך הסיפור, וממילא זה הופך להיות לא בסדר. ובעצם מה שאתם אומרים, שמה שעושה הגמרא לדבר הזה שנקרא מצוות צריכות כוונה, או אם כיוון ליבו, זה שזאת לא כוונה של ההומוס דתיוס, נכון?
הומוס
דתיוס, הומוס אדם. יש בכל מיני מושגים של אדם מתחילים בהומוס, יש כל מיני סוגים של אדם חושב, אדם יצירתי, אז כולם אומרים אותם בעברית הומוס, אז זה לא, היום אומרים להגיד בעברית יש, כן? האדם הוא יש חושב, האדם הוא יש מתפלל, אז זה לא שהאדם הוא יש דתי, בסדר? הוא עובד דתי, אלא הוא צריך להיות אדם. כלומר, התפיסה הזאת אומרת שלא מספיק, בסדר, בואו רגע נחדש את זה לצד השני, לא מספיק שהתכוונת לרצות ולהצליח ולהיות מודע, להוציא קול שקוראים לו תקיעה, זה לא מספיק. כי זאת תקיעה, תגידו לי איזה מתקיעה זאת, מה התיאור שלה? זאת תקיעה?
סתמית.
סתמית. זאת תקיעה? חילונית. זאת תקיעה של בני נוח. זאת תקיעה לא חגיגית. זאת תקיעה חסרת קדושה. זאת תקיעה חסרת המצווה. סוגריים, אסוציאציה. יש מחלוקת בין רבי משה פיינשטיין, הזכרת את הפרק, בין הרבנקין?
כן. אבל אני לא צריך לך פה.
מה?
הזכרת, אבל תזכר שלך.
הזכרת את הפרק, שאלה, אתה?
אני לא יודע. לא, זה נראה לי בסדר.
לא יודע, אמרתי,
רק אחד
זה יש משהו אחר. יש משהו אחר. יש מחלוקת ברבי בנקין לגבי אדם שהתחתן עם אישה בנישואים אזרחיים. האם האישה הזאת היא מקודשת מבחינת דיני תורה, ולכן אם עכשיו התחתן מישהו אחר בין הילד היום זה, או אם עכשיו התחתן להתגרש אנחנו נצטרך גט, על זה הדרך. אומר רבי בנקין, הם לא נישואים. למה?
כי נישואים זה דבר דתי.
נישואים זה דבר דתי.
כדת
משה בישראל. כדת משה בישראל. כדת משה בישראל. ומה תאמר? ולא, יש לי עניין כסף ולא עסק. וכי תאם הרי ביה. וחזקה, אומרת אדמו"רי, חזקה. אין אדם עושה בידתו ובידת הזנות. נכון, מי שרואה גם חזקה, א', 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 ב', ז', אין אדם עושה בידתו ובידת הזנות. זה מין ראשי תיבות כאלה של נפה הופך את זה למשהו של דתיים. חזקה אין אדם עושה בידתו ובידת הזנות. אומר רבי משה פיינשטיין, החזקה הזאת לא רלוונטית למי שעושה בידתו ובידת זנות. ולכן, האיש הזה שחי עם האישה הזאת, מבחינה הלכתית, הם נתפסים כאיש וזנותו. או איך נקרא לזה?
פילגשון.
מה זה?
פילגשון.
פילגשון, אולי, פילגשון כבר דלת יודעת, לא רוצה לתוח את הכרגע, זה לא הנושא. אומר הרב הנקין, לא נכון? הרב הנקין, הסבא של הרב הנקין. כן? הרב יוסף אליהו הנקין כותב ואומר, לא, כשאדם לוקח אישה, גם אם הוא עושה את זה בנישואים אזרחיים, בתרשם הנישואים במשרד המשפטים האמריקאי, הוא מקפריסטי, והוא אומר לה, ולא, תרשם אותנו כאיש ואישה, הוא בעצם מצהיר שהוא רוצה לקיים איתה מערכת יחסים מיוחדת, ספציפית, ואין הוא עושה בעילתו בעילתנות. עכשיו, יש בזה כאילו משהו מאוד מאוד רומנטי, נכון? זה יחס מאוד יפה לזוגיות של החילונים, מצד שני, היא יוצאת את חומרה עצומה. עכשיו שהיא תלך ממנו, אני הוא נתנבא שלו, זה מה שתיתן לך.
מה המעמד של כל הנישואים בעולם?
אז משה פיינשטיין אומר בעצם שמי שתקן שהנישואים, הנה הגעתי לדבר, זה לא בדיוק אותו דבר, אנחנו משתמש בזה כאילוסטרציה. הנישואים זה סיפור דתי, ולכן אם אתה לא עושה את זה דתי, זה גם יותר חזוני שבהקשר הזה, נכון? אם אתה לא עושה את זה דתי, אז אתה לא עושה כלום, זה לא קיים. לעומת הטענה שלו, שיש למישור האנושי איזשהו זוג של עשייה, והעשייה הזאת תופסת מקום.
יש איזושהי פתיחה לבמות של המשתנת, והרעיון שלו היה שזה אזרחי.
שזה אזרחי. אגב, הרגע תשובה טוען שמי שמתחתן בנישואים של בני נוח, הרגע תשובה טוען שיש דבר כזה שנקרא קידושין נישואים של בני נוח. וטענה של הרב דייחובסקי הייתה, אבל הרב דייחובסקי הציל את זה לבית הדין הרבני העליון, הוא לא קיבל איזה גיבוי באופן לא מפתיע, אבל שהחילונים שיבנו להם להתחתן בנישואים אזרחיים, ויחייבו אותם בגירושים אזרחיים. כלומר שכאילו אדם בא לפני החתונה, יכול לבחור בכלל משני המסלולים, או במסלול הרגיל, הדתי, לא יודע אם הרגיל, או במסלול הדתי, ואז הוא מתחתן עם משה בישראל, הוא צריך לדירה של משה בישראל, או שכל מסלול אזרחיים, ואז הוא מתחתן נישואים
של נישואים. הם אזרחים והגיטים זה דבר ש...
אפשר להגיד אותו, אני רק אומר זה מה שמציע.
לפי הרב משה פיינשטיין, ילדים שלהם, הם קיבלו מצוות פור ופור.
זה לא קשור פור ועודה מקיים, גם אם ילדים שלהם מתייחסים, זה לא קשור אותם. לילדים שלו מתייחסים אחריו. לגבי גוי ויתגרן, בכל מקרה יוחנן המשלק, יש לא נפתח את זה כאן.
אבל יש
לזה
משהו מתבקש, לא אם אתה...
אבל זה קשור לשאלה. כלומר, מחלוקת לגבי, סליחה, מחלוקת לגבי פור ופור, בתור יוחנן המשלק, האם כשאדם מתגייר עם הילדים, הילדים שלו נחשבים גרים ופלוגי משרד פרו ורבו או שלא, האם יש לו זיקה אליהם או לא, זה עצמו יושב באותו דבר, האם לפחות מצווה תולדת ילדים מצווה אזרחית או אנושית או מצווה דתית, אני מסכים, כן, או יהודית, כן.
יש אפשרות בכלל להרבה בין המושגים, זוג שהתחתן, חתונה אזרחית, יש איזושהי חיוב כאילו לחייב אותו בגירושים דתיים?
ודאי,
למה?
כי אם הוא לא עושה
גם בעיה, אז הוא לא עוד כל ה...
עכשיו אנחנו חודשים את סכום שלא עושה מהם, הרחקתי את עצמי, אז ראיתי את זה כדוגמה.
מה
פתאום, זה הדברים הכי מעניינים.
כן,
אני צריך לדבר על הרחק המשמעות, גם אני אגיד את הדוגמה הזאת. השופר כנשמין. רבותיי, מחר יהיה עוד את זה, לא מתקדם, בסדר? אז זה שתי שפות של כוונה. זה שתי השפות שבסוף ולא הסוגיה הן נמצאות בתוך הספרות התנאית דיברנו, אני לא מעריך כי כבר אני מרגיש שאתם שואלים בתוך זה, ברור שזה המעבר של הסוגיה באופן פשוט, לכאורה, בין הכוונה במובן הזה לכוונה במובן הזה, יש כאן איזושהי הובדה שלנו בתפיסה עמוקה מאוד 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 של העשייה הנדרשת מהאדם כעשייה אנושית. הנה נזרן, דבר גם על מתעסק בשבת בהקשר הזה, מחלוק את הבית ורבה בשבת בדף פעמים ב', אבל לא קרה. עוד תובנות, תודה.
לי היה מוצאי שבת לסיטואציה מכיוון אחר לגמרי לכוונה ומצוות, שבהקשר מאוד מאוד משפטי. יש לי חיוב, אני ניתן את הדוגמה, יש דיון גם לגבי תפילות וגם לגבי קריאת שמע. כשאדם אומר שאתה קריאת שמע וכשאדם אומר מתפלל שתי תפילות, חשוב מאוד שהוא יכוון זה לזה וזה לזה. החיוב הראשונה שאני מתפלל היא לשם
החיוב, השנייה לשם השנייה.
אותו דבר בקריאת שמע שסמוכה אחת לשנייה בעלות השחר או בין הארבעיים, זה חשוב מאוד שהראשונה היא תהיה לשם קריאת שמע. זאת אומרת, כל הדרמה הזאת של עכשיו אני קורא קריאת שמע ואני מתכוון קריאת שמע של שחרית, עכשיו אני קורא מתכוון קריאת שמע של ערבית, כאילו התוכן הוא הרי אותו תוכן, המצווה היא מצווה לחשוב על המשמעות והמילים, ובכל זאת זה מקבל המון 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 משמעות של על איזה נתיב בירוקרטי הלכתי אני הולך עכשיו.
זה בשביל אני יכול להכניס את זה.
בדיוק, וזו דוגמה שהמטרה מאוד מאוד משתלטת. מטרה שהיא מעבר גם למטרה, אלא...
נכון, זה הנשמע הספציפי. צריך לומר שבמובנים מסוימים, זה קודם כל הרי יפה, צריך לומר שבמובנים מסוימים הסיטואציה הזאת קצת דומה מהכיוון השני למי שהיה הולך אחורי בית הכנסת. כלומר, מי שנמצא בתוך בית הכנסת, יש חבוקי תחרונים, אבל באופן עקרוני לא צריך לכוון לשום דבר, הוא נמצא בתוך בית הכנסת, נגיד משהו כמו מספיק, הוא לא צריך יותר מזה, יכול להיות. מי שקורא קריאת שמע אחת בזמנה, או מי שקורא בזמן שמנחה, הוא לא צריך להגיד לעצמו, אני עכשיו מתכוון להתפלל תפילת מנחה, כדי שזה ייכנס לשער הנכון בשמיים, נכון? מי שמתפלל שתיים, פתאום הוא בבלבול, העולם בבלבול, ושבוח הוא בבלבול, שהמלאכים בבלבול, המחניס הרחמים, שכן אמרו, לא אמרו בבלבול, כולם מתבלבלים. ולכן אני אומר, יכול להיות שזה יוצא דווקא, רקע הכפילות, פתאום נוצר מצורת בדיוק, אתם יודעים מה? אבל זה ודאי הרעת הפרש, שזה דוגמה מאוד חזקה. אני אגיד על זה, שיואב סורק, לא יודע אם קראתם, באחד המאמרים המכוננים המוקדמים שלו, בעצם שנות ה-90, דיבר על זה שאדם עומד לתפילה, מתקבל כל התפילה, לא במובן הזה, במובן של מתכוון, דיברנו על עולם של דבקות, כן? הוא שואל בתוך המילים שלו, מדבר על כוונה בתפילה בשנה הבאה, וכל כול מתרכז, ואז פתאום הוא מגלה בשנייה האחרונה שהוא שכח ילד יבוא, או שהוא שכח תנתן עוד מה שצריך, אז זה מחזור אותו מההתחלה. ואז הוא איך שהוא יכול, אתה לא יכול להתכוון, אני לא אמרת לו, תתפעל עוד פעם כי לא אכפת לי מהכוונה. אתה כבר כוונה ממקום תונה אחרת. אוקיי, עוד.
המתודולוגית.
יופי.
דרך התוספות אמר רב, זאת אומרת, זה תוקע לשיר יצא עם הזוי פסחים שם.
כן.
שמבין שם את רבי יוסי שאומר שיש טיבול פעמיים, אז הגמרא מתלבטת אם הטיבול פעמיים זה בשם מצוות מרור, וצריך פעמיים כי מצוות כל כוונה, אולי לא כבן הפעם הראשונה, או שזה לא קשור, זה בכלל יהיה התינוקות. ואז הגמרא שם מסיקה שזה באמת מדייקת, הוא כתוב מצווה, זה דווקא מצווה, ומצוות צריכות כוונה. אבל התוספות שואל, אז למה לא הביאו את זה פה בדיון שלנו עם רבא שהוכיח שהם מצוות צריכות כוונה? זאת אומרת, כי היה אפשר אולי להגיד לדחות עם התינוקות. אז שאלנו, מה לא היה אפשר לדחות עם התינוקות? הגמרא שם כבר הגיע למסקנה שזה לא רלוונטי תינוקות, והגמרא שם כולם הגיעו למסקנה שרבי יוסי מתכוון למצווה. אז למה שמישהו עכשיו יעלה את הסברה של התינוקות? כאילו, כולם יודעים שהכוונה למצווה, מישהו סתם יעשה דווקא כדי להגיד עליי הייתי יכול להגיד אחרת, אז מה הייתה? אז הייתי יכול להגיד אחרת, לא שאתה יכול להגיד אחרת.
הסתכלתם קצת על מכונים על התוספות? זו שאלה איפה לא חשבתי, הסתכלתם עליו? הרי יש מי שנתקע בתוספות, לאן הולכים?
מרשם.
מרשם, הרם, עוד אחד? מי שעוד אפשר להסתכל בו פה זה יום תרועה, הרלב"ס. הוא עושה עבודה מאוד 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 מגדנית בתוספות, כמעט בכל פסקה. אז יכול שהוא מעט את זה, לא יודע, אבל שאלה יפה. איך הוא על זה? הנה, אנחנו פישה, אמרתי. כן, יופי. אני אחזור לרבי יוסי עוד מעט דרך בנו ברמב"ן, אני מניח שגם אותם ראית. עוד.
אני חשבתי על פוס קוראים את רבא, כמו שזה העיקר מעשה דבר הכבודה, אז יש הרבה פרטים להגיד שהוא נשאר. נתן להגיד שדווקא הוא מצביע על החשיבות של המעשה, לדברים בעצמם בכלל. דווקא על ידי קצת עיון ותניה לפשט משנה, חשבתי שאולי יש כאלה איזה סקפה, יש איזשהו שמה של להפיר, זאת אומרת, זה בעקבות מה שדיברנו על השבוע שעבר, אני מבין. שהמצווה בפשטה, אבל גם כדי לרוח, מה זה כזה? אני יכול להתכוון באמת שהכוונה היא שכוונה לעשות את המעשה ולא כוונה לתת בחובה. אבל מצד שני, ברור לה שכשאדם מתכוון לעשות מעשה מסוים, אז מתקלל גם בתוך זה נשאר בתקווה, כי זה קשור בכוונה בכלל. ואז צריך להיות מגלגלים ומתחילים לפיול, אז השאלות יכולות להיות גם בתור מפרדות. ואז אם אלה כשאומרים, ומגיעים עד כדי המסקנה הממשלתית, שמצוות אין צריכות כוונה, זה כאילו אמירה שמאוד זה, אז כמו שנגיד התפיסה נגיד בלימוד תורה, התפיסה של חיים, כאילו שמשל התורה, ברור שזה תפיסה שהיא מושלת הרבה נסיעות קבלית. זאת אומרת, כמה שהיא דווקא בפני הדבר בפני עצמה, זה קשור לזה שהיא מאמינה שהדברים בפני עצמה פועלים איזשהו. אז זה דבר גם פה, דווקא האמון במעשה כשהוא לעצמו, ובלי כל הכוונות שמסובבות אותו ומצפות אותו, יכול להיות קשור לא רק בעולם, לא דווקא בעולם שאני אומר שאני רואה, אבל דווקא הפוך. כמו שמקובלים, יכול להיות דווקא מעולות הם מאוד עובדים ומזכירים בשביל לעשות ככה ועשות ככה, והרבה נשכה יגיד לך כל מיני הלכות שהן לא פתורות בשולחן ערוך, אבל אני אגיד לך גם יותר נכון לעם, לא רק למקובלים. אז זה כאילו הדברים שלו, זה ביחס של משנה, בכלל, השאלה של כמה תפיסות מפרדות וכמה כשתופסים פה את ה...
מה שבעצם אני מתחדד, אני רוצה לחלק את שני דברים ואני חושב שאני שומע. א', זו אמירה שקודם כל, כאילו היא לא תמובנת מלידה, שיש מי שדורש את כוונת הלב ויש מי שדורש את המעשה. עושים את זה כאילו כשתי אפשרויות. אז תאמר רגע, כשאני אומר מעשה, האם אני מתכוון מעשה במובן הרזה הפורמליסטי? כאילו, תעשה, צמן וי, נגמר הסיפור. יכול להיות שכן. יכול להיות שכן. ויכול להיות שאתה אומר, לא, יש כל כך הרבה... אנחנו במשמעות, אנחנו בממשות, במעשה עצמו, שברגע שאתה עושה את זה קורים דברים בעולמות העליונים, המקובלים זה עוד יותר מסובך. כי מצד אחד המקובל אומר, אני רוצה לדבר על הכוונות של המקובלים בהמשך, כי אצל המקובלים המילה כוונות היא אחרת לגמרי מכל מה שאמרנו עד עכשיו, נכון? אבל אצל המקובלים, ההנחה היא כפולת פנים ומורכבת. מצד אחד אתה עושה את המעשה במעשה עצמו, מזווג מלאכים ועושה כל מיני דברים בעולמות העליונים. מצד שני, כשאתה מתכוון כוונות, הכוונות הן חורגות לחלוטין בצורה מופרזת, לא פרופורציונלית למה שאתה חושב שאתה עושה. בצורה קיצונית למה שאתה חושב שאתה אומר. כמו אתה אומר איזה מילה, אז כשאולי לך תתכוון בתפילה, אני עוד רוצה לדבר על תפילה, אבל נגיד איזה משפט, כשיהודי אומר לתלמידים שלו, תשתדלו להתכוון בתפילה, מה הוא רוצה לומר להם? שמה הם ישתדלו? כן, עושים לנו מה שהם אומרים, לא לומר אמירות בידות במקום אחר. כשהמקובל הולך להגיד כוונות של התפילה, הוא לא מתכוון למילים, נכון? הוא אומר משהו, הוא חושב כל הזמן.
לא בהכרח.
בהכרח. לגמרי. ראיתם על כוונות הארי?
הרשעה של ה...
כן, אבל יש מצד שני, שאנחנו לא אומר, שהכוונות הארי זה דבר שאמור להיות בתוך המשמעות שלה, שאדם אמור לראות איך הדברים כן אותו דבר.
זה
רב
נחמן,
ואחרי
שתקרא תורה של רב נחמן על כוונות הארי, תשתכנע שנמצאת בתוך הדברים ובתוך הארי, אז אני אסכים איתך, אני לא מסכים. אני חושב שאנחנו עושים מאמץ, הרב שלא עושים לגבותה מאמץ עוד יותר גדול, לקרב את הדברים בשפה שלנו. ואז אתה קורא את הכוונות של אכילת מצה, שהרב שגר מבין בעקבות רבי נחמן בעקבות הארי, או את הכוונות של תקיעת שופר בעקבות רבי נחמן בעקבות הארי, א', זה לא מה שבאופן פשוט יודעים להתכוון לכל מצה בעקבות שופר, זה לא מה שאומרים לחשוב ולהתכוון. ב', זה לא באופן פשוט מה שהארי אומר. ויש כאן נוסף של דילוגים, אבל זה מוכיח אותנו למקום אחר, בעזרת השם עושה אתם בתשובה לדבר על הכוונות בתפילה, נייחד זמן. הכוונות של המקובלים, אולי נזמין פה את רבי יוחנן שיתן לכם דוגמה. הוא לימד פה כבר כוונות לקראת ראש השנה?
היום.
היום. לא, אז אחר כך תגיד לי אם זה נמצא בתוך הראשון. טוב, יופי, עוד. אני רוצה להגיד משהו על המשניות. אנחנו שאלנו על המשניות הרבה שאלות, ואחת השאלות הגדולה על פרק המשניות הייתה המשנה האחרונה של הפרק. נכון? כזכור לכם, המשנה האחרונה של הפרק הייתה? לא, האחרונה. המשנה האחרונה. נכון. חרש שוטה וקטן. מה?
אין מוציאים
את הרבים. אין מוציאים את הרבים. ידי חובתה. נכון? ושאלנו מה זה עושה בסוף הפרק, אחרי כל המעבר הזה, אתם זוכרים מהדיבורים על השופר, שהם דיבורים על השופר ככלי, והמגיה וכל השופרות והכל וזה, דרך בית המקדש, עבור זה, תעניות, כפופים, השופר שלם, התקיעה נשמעת, כוונת הלב, והיה כאשר ירים משה ידיו, אתם זוכרים את כל הרייך הזה? לא כל כך מזמן? ומה זה עשינו את הכל שלוש מתאבק אותנו? והיה לי על זה כמה וורטים, ולכם היו כמה וורטים, ואמרנו שאנחנו לא מתוקים, זה כל מיני רעיונות קשרים. עכשיו אני רוצה להציע לכם מצב. בואו נקרא את המשנה שלנו, אומר את המשנה, וכן מי שהיה נכון עובר את הכנסת, אם כיוון ליבון יצא, אם לא כיוון ליבון לא יצא. נכון? עכשיו בואו נעשה תרגיל. מגיעה אחר כך משנה שמה היא מספרת, והיה כאשר ירים משה ידו אלא בזמן ש... ישראל מכוונים, משבדים, היו מנצחים. נכון? בוא נעשה תרגיל. בוא נוריד את המשנה הזאת, ונקרא את השורה הזאת אחרי השורה הזאת. בוא נדמיין שזה ככה, בסדר? תרגיל. תמיד מודרף, תתנו את העיניים, לא יכולים לדמיין, שורה ט', מה כתוב לו שם? וכן מי שהיה לא עבר את הכנסת, ושמע כל תקיעה, אם כיוון ליבו יצא, אם לא יצא, חרש אותה לקטן, אין מוצאים את הרבים ידי חובתו. מי קופץ כל הסוגיה עכשיו? איך זה לצורך את הגמרא?
זה
רבי זרע. זה רבי זרע, רבותיי. זה רבי זרע. אם אני קורא את כוונת הלב כקשורה לשאלת מוצאה ידי חובה, מאוד יכול להיות שהדיון במשנה הוא לא דיון כוונת הלב. הוא דיון מאוד פשוט בשאלה קונקרטית, האם אדם יכול לצאת, לא האם, אדם יכול לצאת ידי חובה בתקיעה של מישהו אחר. לא רק בתקיעה של מישהו אחר שמתכוון להוציא אותו ועומד מולו ותוקע לו מול העיניים, אלא בתקיעה של מישהו אחר שנמצא בבית הכנסת, אם הוא מתכוון לצאת. אגב, חרש אותה וקטן, הם מוציאים את הרבים ידי חובתם. אמר רבי זרע לשמעי, יחלנו תקעי. בסוגיה נהדרת. עכשיו בוא נעשה תרגיל אחר. תתענו רגע אחד מהמשנה הזאת, חרש אותה לקטן. בוא נקרא את המשניות אחרת. בסדר? וכן מי שהיה עובר אחורה בית הכנסת, אם קיבל מבו יצא. והיה כאשר ירים משה ידו ודבר ישראל, לפני שישראל מכבדים את ליבם לאביהם שבשמיים. איזה דיון עולה כאן?
כוונת הלב.
כוונת הלב. ועכשיו, אם אני אביא לכם את אבו את שמואל, נכון? יתחיל דיון לגבי שופר, ותשאלו אותי, פשיטה מרדיתימה, הנה הערב, כוונת הלב, ויצר את הלב, בתוקי השיר. וזה הסוגיה שבה. הורה גם מי שמדוי. זה לא מפה. כלומר, אתם יודעים מה אני אומר?
זה לא כל כך.
כן, אבל אני אומר שאתם לא מתאהבים ולא מתעצבנים, אבל אני מבין שאתם לא מבינים.
לא,
אני רוצה לעשות אחזור
אותו. למה אתה כבר בעיית? כאילו, למה הוא שלא...
שנייה, זה שאלות הלמה, אני אומר לה, לא כל השים לב. תראה, זה יופי. אני רוצה להסביר. אני רוצה להסביר. אני חוזר אחורה, אני חוזר לסוגיה. הסוגיה בנויה משני חלקים. מובהקים. נכון? כשני חשיפי יזיל זה כלעומת זה. בחלק הראשון שלה היא פותחת באבו עד שמואל, זה צילום הלוח משבוע שעבר. אבו עד שמואל ואב רבא, נכון? מצוות? אין צריכות כוונה. נכון? נכון? עם המרדסאים, עם הפשיטה, כל הפרומו של הסוגיה, נכון? ואז מה קורה? מביאה הגמרא, לפני זה, מביאה הגמרא, קושייה ראשונה, אותה שמה, ראיתי והייתי בהתחלה מקריאת שמה, הגיע זמן המקרא, היה קורא בתורה והגיע זמן קריאת שמה, אחר כך, מי שהיה
עובר
וחורב את הכנסת, יונה ותוקע לשיר, אחר כך, משמיע שומע, נכון? דיונה עם הנביחות, נכון? אחר כך מגיעה היחידה הלאומה שלא פיצחנו אותה עדיין, לפחות לא בפורום הזה, שברכת כהנים ומתן דמים 1 ו-4 וכו' וכו' וכו', כל הסיפור הזה מדבר על זמן, נכון? ואז מתחילה סוגיה חדשה, מגיע רבי זלע, והגמרא מביאה עוד פעם את הברייתא של מי שהיה עובר, ועוד פעם את המשנה, ועוד פעם את הברייתא של משמיע שומע.
זה עוד ברייתא.
זה עוד ברייתא, אחד מסוגר דינה. נכון? במחינת הסוגיה, הסוגיה בנויה משני חלקים. חלק אחד הוא החלק של רבא, ולא חידוש גדול. וחלק אחד הוא חלק של רבי זרע. וחלק אחד, לכאורה, משמע. פשטות הסוגיה, לכאורה משמע, כמו שהבעל הנאום מביא. פשטות הסוגיה, לכאורה משמע, שמצוות, אין צריכות כוונה. ככה הסוגיה דוחה את כל הקושיות ומגיעה למסקנה, מאוד חזקה עם רבא שבזמנה, בין מחיאות, בין השאלה, אינו עובר עליהם. החלק השני של הסוגיה, כמו שהרמב"ן אומר, כמו שהרי"ף פוסק. יש גיבור אחד, הוא לא רבי זעירה, הוא אומר מפורשות איך מנותקני, סימן שהחלק הזה חושב שאין מצוות צריכות כוונה. עכשיו, זה לא כזה ועוד כזה מה שאמרתי עכשיו. כל מי שראה בעל הממור ורמב"ן, רגע אני רוצה להיכנס טיפה לקרביים של העבודה שלהם, אבל קצת לפני זה, מבין שיש לסוגיה שני חלקים, ובעל הממור כותב שיש כאלה שסוגיה שזה לא חולק אחד על השני. ראיתם אותם אני מניח, וזה דבר כן חולק אחד על השני. זה לא כל כך מתיישב ביחד בתוך אותו סוגיה. ואמרתי לכם שלא הייתם בדוקטורט שלו, לא יודע אם ראיתם אותו בפנים, הספקתם שזאת עיניכם בו? טוב, תשלימו, היום אחרי סליחות. הוא אומר שהסוגיה בכוונה השאירה את שני הדברים כדי להשאיר את זה עמום. לא בטענה שלו, זה הטענה מעניין. בכל מקרה, אין לנו שני חלקים. מאחד יוצא הרושם של מצוות אין צריכות כוונה, ומהשני יוצא הרושם של מצוות צריכות כוונה.
זה אם לקרוא את המשנה.
זה הבייסיק. עכשיו אני רוצה להציע בפניכם תמונה על שני חלקי הסוגיה במבט מחודש. לכאורה אם אני מסתכל אך ורק על החלק של רבי זעירא, יותר קל לי לעבוד איתו. אני לא קורא את כל החלק הראשון של הסוגיה, אני קורא רק את רבי זעירא. מה אני לומד מרבי זעירא? אני לא לומד שום דבר מצוות צריכות כוונה. מה אני לומד מרבי זעירא? דיונים בשאלת יחסי כוונת בשמיע ושומע. שליח ציבור, הוא לא צריך להתקבל כי חזקה שפילנו כל אחד לבד, לא צריך להיות. ואם אין שם שליח ציבור, אז גם אני צריך להתקבל וגם אתה צריך להתקבל. ואני צריך להתקבל בשביל להצמיק, אני צריך להוציא אותך, נכון? שאלות ביחסי משמיע ושומע. בסדר? אם אני קורא את החלק הראשון של הסוגיה, באופן פשוט, במה אני שרוי, והשאלה של כוונת הלב ולא כוונת הלב, אני מגיע למסקנה שמצוות לא צריכות את כוונה של כוונת הלב,
גם לא כוונה לצאת.
בכוונה לצאת, והם כן צריכים לראות את המעשה המכוון, או
נקרא
לשיר. לשיר, נותן לשיר. בסדר? אלה שני חלקי הסוגיה. עכשיו, כששני חלקי הסוגיה יושבים ביחד, הם כאילו יוצרים איזשהו סוג של צרימה, ומי שמשכנע זה מי שקורא גם את המאור וגם את המלחמות, ואומר לשני, אתם נכנס צודקים. לקורא את בעל המאור, אומר לך בעל המאור, תשמע, אתה רואה את כל הסוגיה, מה המאמץ של הסוגיה?
אין.
לדחות חד משמעית, זה מתוות אין זכות כוונה. תשמע, צודק. אתה רואה את הרמב"ן, מה אתה מגלה? זה דקות שרוצים את השאלות שמי יצחיקת. רבי זעירא, הוא אומר אחרון. ולכן, רק את הרי, וחוץ מזה איך הוא חי, אז אני רואה את ישראל מחכים, ראיתם את זה ברמב"ן? התבשמתם? זה ממש שניהם כאילו מבין כל אחד את הרסנן הטענות שלו, וכל אחד אומר, בסדר, אתה לא יפה. למה? כי יש לנו שני חלקים שונים של סוגיה שכל אחד מתחכם. עכשיו, עד כאן אמרתי בשיעור שעבר, אולי לא הסברתי מספיק טוב, אבל כמו שאמרתי בשיעור שעבר. מה שאני רוצה להגיד כרגע, זה שבעצם המשנה שלנו שעוסקת במושג של כוונת הלב יכולה, זה החידוש שהתחדש לי, יכולה להיקרא יחד עם המשנה האחרונה של חרש שוטר וקטן, אין מוצאים את הרבים ידי חובתם. אני מתעלם רגע אחד, בסדר? מתעלם רגע אחד מהסיפור של ירים ושאת ידו בגבר ישראל. אם אני קורא את זה כהמשך ישיר של זה, אם אני קורא, אז קודם כל אני מבין מה זה עושה כאן. ובטא אני מבין את זה, אותי מכיוון לדבר.
בדיוק כמו רבי זעירא.
אני מבין את רבי זעירא עכשיו. רבי זיירא לא מגיב לרמב"ם ואומר, לא, אני אין זכות כוונה, אין לא זכות כוונה, הוא לא משאיר לעזור בכלל. רבי זיירא קורא את המשנה, הוא אומר, אדם הולך לחזק את הכנסת. עכשיו הוא תוקע לשופר, הוא יצא לעשה עדר חובה, הוא יצא עדר חובה, למה? אם הוא קיבל לימו, למה? כי הוא התכוון להוציא אותו, למה? כי מצווה, תקיעת שופר היא מצווה שעובדת, אני בן שלך, כמו שמוציא את הרבים, ידי חובתם. וחבר שוטר את אדם, לא יכולים להוציא את הרבים, ידי חובתם. זה make sense במובן הכי פשוט. אתה קורא במשנה, אתה לא בדיוק מבין מה זה קיבל מפה, אתה קורא אחרי שיטה וקטן, אתה מבין את זה בסוף המסדר. וכל החלק הזה של הסוגיה, בסדר, אם היה לי פה מסך עם מחשב כזה אוטומטי, הייתי עושה העתק הדבק, שם אותו פה ובופן אותו פונט.
ולפי רב אחר שזה
לקחת? רק שנייה. זה ערוץ אחד. הערוץ השני אומר, בוא נתעלם רגע אחד מרבי זיירא, בוא נתעלם רגע אחד לאחר השוטר וקטן, רק לצורך העניין, בוא נקרא את המשנה במונחים של אם כיוון לבוא יצא, לא כיוון לבוא יצא, ואז נקרא את הסיפור שבעיה כאשר ירים משה ידות לגבר ישראל. אני מבין לגמרי שמהמשנה יוצא לכאורה שמצוות צריכות
כוונת
הלב במובן הכי עמוק, ועל זה צריך עכשיו להתמודד ולהילחם, לעשות לו קינטוס ולהסביר שזה לא נכון, וזה כוונה לשיר, זה כוונה לתקוע, ושזה ערוץ אחר של המושגים ושל הדיבור על כוונה. עכשיו, כל זה אני אומר, רק בגלל שמה שהתחדש לי זה יכולת להבין את חדש אותו בקטן ובעזרתה את המשנה הזאת ובעזרתה את רבי זיירא.
זה לא פותר את המתח, זה רק מראה
שהמתח קיים בתוך המשנה. כן, אבל קודם כל זה מנהיר מה המשפט הזה עושה בסוף הפרק, ובית זה מסביר את רבי זיירא על המשנה כינורים לעיניים. רבי זיירא לא עושה כאן עם האצבע, ולא הגיע איזה עורך עלום ולקח את המשפט של רבי זיירא מפיס דינוך ושם אותו פה. זה כאן צריך להיות, כי הוא קורא את יום כיוון מבוא לצאת דווקא בהקשר של מי שעובר חורק את הכנסת בדיוק דרך העיניים של השאלה האם צריך כוונת תוקע או כוונת תפילה, כוונת שתי הסיבור.
למה זה לא נמצא בתוך הסוגיה?
ודאי שזה נמצא בתוך הסוגיה.
לא, היחס בין המשניות האחרונות, המתח ביניהם.
תראו, עכשיו אני בניחוד, עכשיו אני בניחוד, כן, רגע, רגע, אני אעשה את זה.
זה התשובה, אני אעשה מה ש...
קדימה, נו.
ספטה, אז לחפות הלכה א', ה', ו' וז'. לוקח את כל ה... נגיד ככה, במשנה יש לך חמשה לא יכולה להשתך על הכי, נסתה, נסתה במשנה שלנו, יש את ה' שהוא מביא את המסק. המסק הוא מי שלמד את התגיד. ואת הספטה באמת, שתי דברים האלה מתחתים לרצח אחד, ויש לנו את ההלכה שתדבר על מי חייב שבשולי המשפט הזה שהם לא רוצים לתקוף בין החלטה. אני מדלג, אחר יש לנו את המשפט הרואה של בית הצונו עושה את מקבילה למשנה שלנו, ובאמצע יש את הרואה שהם בערך מצטטם בערך של המשנה שהתוקם מתעסק וכתוב בה
עם כיוון
ליבלתה ועם לבלת שם השאלה אם כיוון ליבלתה
ואיזה מובן
לבלתה, זה מובן זה שזה כיוון ליבלתה. אז זה אחר יש לו כאילו פיצור, בקושי הרבה פשעה לא מכירה בזה רבה די, אבל כאילו באמת יש לך פרש בקטע שבורית
לך. אז מה אתה אומר?
אתה אומר זה לא מופיע, הנה, זה שהמשנה מבהירה, מפורש את הברית את המשפיע והשומר, שלא מופיע אצלנו מפורש בשום מקום בספר, אבל מופיע לפחות קרוב אליהם, זה בעצם מתעסק בשאלה שמציעה לפורה, והברית הוא יותר מרכזיות מאשר, כמו שאתה קטן פה במובן הזה, זה כאילו הפנייה, זה לא עיקר העיסוק בנושא, עיקר העיסוק בנושא של השומר והשומר. הוא דסקים איתו כבר בחלק השני של הסוגיה, וכבר שם הוא מבקשים את התחושה שהציבור לא של הסוגיה.
אני רוצה להגיד שתי אמירות על זה.
וגם כאילו שאלה מה הרבי התכוון, איך אתה רואה כאילו את כל הסדר הזה, זה לפני זה בסופו של דבר.
אני רוצה להגיד את זה משהו. קודם כל, לא הכנסתי כאן בכלל, ואני לא אספיק לעשות את זה היום, אבל דיברתי שבשיעור הקודם את האלמנט של הזמן שקשור לדיבורים קודם על העשייה האנושית, והחידוש הגדול הוא שהעשייה האנושית, ברגע שהיא נעשית בתוך הזמן הנכון, זה בעצם הדבר המרכזי שלא נאמר בו קודם, היא הופכת להיות עשייה בעלת כיוון דתי. כלומר, מה שנותן לדתיות את הדתיות שלה, זה הכניסה למעגלים של הזמן, וזה מחזיר אותם, אני אמרתי את זה כבר, אני מתחזק בזה יותר, לדיבורים הראשונים שלנו בכלל על ראש השנה, כיום שמחזיר את הזמן, או מארגן את הזמן מחדש, מפס אותו, מוליד אותו, וכו' וכו'. אז זה ככה בהגרת סוגריים, כי אני לא חושב שאפשר להסתפק כאן באמירה שהמעשה נראה לסגור בסיפור, זה לא העניין, עניין במעשה בתוך הזמן, אז זאת הערה חצון. עכשיו לגבי המתח הזה, יש לפניי כרגע שני מסלולים, ואני לא יודע כרגע להגיד עליהם משהו. אפשרות אחת זה לטעון טענה מחקרית, בסדר? האם יכול לטעון טענה מחקרית? אם אני אצליח לבסס אותה, אז אני אצליח לבסס אותה. אם לא, אז אני יכול, כמו שהליבני עושה, לא פעם, לא יודע אם אתם קוראים את הליבני, אני אמר פרופסור דוד וייס וליבני, מכירים? יענתם את הסוגיה? אה? לא, בסדר, אני הייתי לא התפעלתי, אז בסוגיה הספציפית, אבל אני משתדל לא להתפעל לסוגיה בלדת. איש חשוב מאוד, ומתחכם כתוב וכו', ואני מרשה לעצמו להגיד, ואפשר שגם הייתם נראית סוגיה זו בהצעה קדומה שלה. זה היה פה, זה היה שם, זה היה מועתק, זה היה לפני, זה היה אחרי, זה הגיע אחר כך, זה פותר את כל השם. עכשיו, יש לך משהו ביד לרחוז כמובן את זה? לפעמים כן. הנה, פה בסוגיה הזו, זה בלידה, זה דבר, נתפע איתי כזה, ולפעמים אין משהו דבר לרחוז, מציע את זה כסף סוף לספקולציה, זה יפה. אין לי מה להגיד. אז אני רוצה להציע הצעה מחקרית, אני אציע הצעה מחקרית גדולה, בסדר? אבל אני אציע אותה, אני לא חושב שהיא נכונה. אני רק רוצה להגיד שזה אופק אחד אפשרי, יכול להיות שזה קרה כך. והאופק הוא שהמשנה הזאת, שיפרש יותר בקטן, ואם עושים את הרבה ידי חורתן, התוספת, אני לא אומר את זה, הייתה רשומה בטבורה על המשנה הזאת, הייתה מולחמת אליה, והייתה הערת שוליים עליה, וככה היא הובנה במשך דורי דורות, או אני לא יודע כמה זמן, וזה מה שהרבי התכוון. ואגב הסיפור של אם קיבל מבו היה רצון להעמיק, להעריך, להרחיב, לשים איזושהי הערת שוליים על החשיבות הדתית, הפנימית, החסידית, של כוונת הלב, מוזיא כוונת הלב, ואגב זה להכניס את הנחש, ואגב זה להכניס את הרפואה, ולהכניס את המלחמה, ולהכניס את משה לבן, ולהכניס את הראייה, אתם זוכרים את כל הוורדים של וולפיש ושלם בתחילת זה, אני לא חוזר ביניהם, נכון מחלקם. אז זה נכנס פה, ברגע שנכנס פה, זה נדחק קצת החוצה, אבל בעצם ברמת המסגרת זה עדיין נשאר. זאת אמירה מחקרית שאני לא יודע להגיד להוכיח אותה, כי אין מישהו משנה קדומה כזאת.
זה מה שיצא להלכה, אז כאן.
רגע, הרבה פעמים זה שהלכה משמרת את התובנות המחקריות, זה סימן טוב, אבל רק שנייה. זה דבר אחד. ואז בעצם זאת אמירה כמי שהדבר הזה הגיע מאוחר יותר, בשלב שני, עורך שני, שאמר, רגע, משנה כמו שאני רוצה להוסיף לך משהו, כן? רגע, לפני שאתה ממשיך עם ההלכה, שאני אמרת קיבל מבוא, תקשיב לי טוב. והיה כאשר ירים משה ידעו וגם המספר.
ואז העבודה של רב הזה להפריד את זה מחדש.
ואז, רק שנייה, ואז רביזמה מגיע בעצם על המשנה הקדומה, אולי הקדומה, המשנה כמו שהיא לפנינו, במובן המקורי, לא כמובן, אני אומר אמירה לא אחראית, במובן המקורי של החם הזה, ומה שקורה זה שרבה, בהפוך על הפוך, משתכנע מהדיון של כוונת הלב, אבל הוא לא הולך איתו, אלא הוא חותר תחתיו. הוא חותר תחתיו.
הוא לא משתכנע, הוא בא לשלול את האפשרות הזאת.
כן, אני אומר, אוקיי, בסדר, כלומר הוא שם לב כאילו שיש כאן איזושהי הדגשה של מושגי כוונת הלב בקונטקסט מסוים, והוא חותר תחתיו. זה בעצם האמירה, אם כאילו דברים, אני לא יודע, אני אומר פה אמירה ספקולטיבית לגמרי. אני רוצה להציע אפשרות שנייה, מלהיבה יותר, אולי נכונה עוד פחות, אבל מלהיבה. יש, כמה זמן יש לי? יש פסוקים מדהימים בחטאם של נדב ואביהו, במותם של נדב ואביהו. מה קורה כשנדב ואביהו מתים, אתם יודעים? אתם זוכרים אותו?
לפני.
יוצא אש. עכשיו, מה האירוע? האירוע הוא חלוקת המשפט. אחרי ששבעה ימים כולם שם בהכנות ובבניית, אחרי שלא יודע כמה זמן הם בונים את המשכן, הם עושים לו כסף, והם בונים אותו, ומה הם מתכוונים שיקרה? כי היום?
השם
יראה. ואז מה קורה? מה כתוב בתורה? שמשה ואהרון נכנסים, וזץ אש לא תאכל את העולה ואת החלבים ואת הזה
השם. ויער קולם וירון.
ויער קולם וירון ולא תאכל. זה ממש תיאור מדהים של התגלות הקדוש ברוך הוא באש, קדוש ברוך הוא מראה השם ויש אוכלה כמו שעה. ויקחו שני בני אהרון, נדב אביהו איש מחתתו, וישימו בהם מאש זרוע שלו. ותצא אש לפני השם ותאכל אותם ואת אותם. מי שקורא את זה ככה, מקבל תחושה שיש לו התרחשות בשני שלבים.
חיובי.
רגע, כתוב אש זרה, לא צילות, אני לא פשוט. התרחשות בשני שלבים. בשלב הראשון, האש יורדת ואוכלת את העולה ואת החלבים של המסגר. ואז, נכון, ככה זה מתואר, נדב ואביהו לוקחים את איש מחתתו, ואז יצא את אש ושורפת אותו. אומר יהודה עציון, פירוש מדהים בעיניי, מדהים בתפיסה שלו, הוא אומר, התורה לא יכולה לתאר שני דברים סימולטנית. אין מסך מפוצל. אי אפשר להגיד, שימו לב, כל שני דברים במקביל, אתם מכירים את זה בסרטים, שאתה רואה מצד אחד את הגנב מתקרב, מצד שני את השוטר, אי אפשר. אז מה קורה? התורה מתארת את אותו דבר שאנשים ראו בעיניים בו זמנית. את אותה אש. היא מתארת את אחד אחרי השני, ואני בעצם מתארת להגיד לך, שימו אותו ביחד. כלומר, משה ואהרון באים ומסתכלים, במקביל נדב ואביהו נכנסים להם מתחת למזבח, כי הם רואים ש... האש לא מגיעה והם רוצים לעלות את האש. ואז מה קורה בסוף? יוצאת אש ו...
גם שורפת במקום.
שורפת אותה, שורפת אותה. עכשיו הוא לוקח את זה למקום שלו, שזה דבר חיובי. כלומר, הם רוצו להעלות את האש, הם עשו את נפשם כדי להצליח שיש לבוא, כי האש מלמעלה לא מגיעה שיש אש מלמעלה. זה הבורד שלו. לא רוצה להיכנס כרגע לא לזה ולא המשמעויות הריאליות של הדברים הללו, אבל אני כן רוצה לקחת רק את הצורה והבורד היפה הזה, בסדר? מה לעשות, יום כיפור וזה הכפרה.
אני רוצה למשפט הדרום
כשאומרים. אני מגנה בכל בתוקף. יש לי חברים טובים במשמע. טוב, מה שקורה, אני אולי, אני שם מציע הצעה לקריאה, אני לא יודע אם היא הצעה לגיטימית, אבל אני מציע הצעה לקריאה, שבעצם המשנה רוצה ליצור לנו מסך מפוצל, כמו שאני הצלחתי לעשות פה. כי אם המשנה, כרגע היה יכול לא רק לערוך את המשנה, אלא גם לצייר אותה, אז הוא היה אומר, מבחן מי שהיה בגילה מבורו, ואז הוא היה סתם עכשיו שני מסכים.
איפה זה המשנה קומית?
סוף סוף קומית של המשנה, תקום בזמן, מצד אחד, יש את הדיון על כוונת הלב, ומצד השני יש את הדיון על חנה של דודי קטן, שהם מוצאים את הרבים לבי חובתם. בסדר? כאילו, דמיינו לעצמכם שאי אפשר, אבל בעצם המשנה הזו מופיעה פה כדי להציל את שני הקולות האפשריים בקריאה של מושג כוונת הלב. ואני מדגיש עוד פעם, מה שקורה בגמרא זה לא כך. זה לא כמי שעשה פה חילוק דיסקאי שיגיד שזה משתתף, זה משתתף, זה משתתף, לעומת זה משתתף, זה משתתף, זה לא עובד. כן, בוא ניקח את בעל הנור ואת המלחמות, נשים אותה מתחת לרבה ורבי זרע, נשים אותה מתחת לשתי המשנות, זה לא עובד. כי רבה לא נכנס לפה, הוא לא נכנס. זה נכון שהדיון שרבה מנהל יוצא מתוך הנחת המוצא שהמושג של כוונת הלב משמעו
גם
בקונטקסט, אבל הוא לא שם, הוא הולך למקום אחר לחלוטין. לעומת רבי זרע, גם כדי בקלות, רואים אותו מדבר על ההקשר של כוונת שומע וכוונת משנה. אז זה דבר שהתחדש בפרק, אני חושב שאמרתי לכם את זה, גם משוכנע, ממש משוכנע שזה נכון, והיה שם התוספת היפה, אני לא התבוננתי ואני צריך להתבונן, לא כמו לדייק את התוספת בהתחלה, לא חזרתי אליה עכשיו, ולא טוב שעשיתי את זה, או לא טוב שלא עשיתי את זה, אבל זה נראה לי נכון, זה נראה לי נכון בהקשר שלנו, אני מסביר את היחד בין שתי הסוגיות, נתנה חלקים את הסוגיה, וזהו. רמב"ן במלחמות, לא, רבן ובעל המאור, בסדר? ונראה איך אנחנו נתקדם. אני לא פה חיבורים עכשיו, זה ברור. אומר הבעל המאור, בעל המאור, כמה מילים עליו, אני רוצה להגיד?
מזרח הערבי, ספרדי. לא, אשכנזי.
טורקי.
פרובנציאל.
פרובנץ, מי שאומר ספרדי, אשכנזי, מישהו פרובנץ, הוא נראה בשני הצדדים. פרובנץ יש, צריך לדעת, בימי הראשונים יש בית מדרש, עוצמתי ביותר, רדיקלי, משוחרר לשון, שהולך לכל הכיוונים, והוא מתברך בעובדה שהוא יושב על הצומת של ספרד ושל צרפת, רשי שמביא את מסורת אשכנזית לצרפת, ממנה זה מגיע לפרובנס. יודעים איזה פרובנס?
כן, דרום צרפת.
זה דרום צרפת, נכון? לוניל וכל האזור הזה. ויש שם יצירה מדהימה וחשובה, הרייבד ובעל המאור ועוד אחרים רבים וטובים. מי שרוצה לקרוא על בעל המאור, יש ספר שלם שנקרא רבן זרוח להלוי של תשמע, נכון? תשמע כתב עליו? גרוסמן? תשמע, גרוסמן, זה באינטרנט רגע מי כתב את רבן זרוח להלוי, אני חושב שזה תשמע. ו... טוב, ובעל המאור...
הוא חריף.
איך?
חריף.
מה
מי?
הוא חריף. תודה, כן, נכון, הוא חריף, הוא גם על הריף. למרות שהוא לא כתב ספרו, לא יצא כספר על הריף, יצא כספר על הגמרא, למרות שהוא כל פעם שאפשר, הוא נכנס בריף במסורת שלה. בסוגיה שלנו, הריף עושה מהלך ריף אופייני, נכון? מה הוא עושה? הוא מבטל את כל מה שלא רלוונטי, כן, עוד קיים, עוד ככה גמרא גם, הוא מבטל את כל מה שלא רלוונטי, הוא מוחק את כל הדיון של רבא, ורבא, ורבאי, והכוונה, ובכלל הוא לא, כאילו, הוא לא סופר אותו, הוא רק אומר שרבי זרע אמר לו שמשהו לא תתקע לי בבקשה, אז תתכוון. זה בעצם מה שיש. אומר על זה בעל המאור, אני מבין שהריף בוחר את רבי זרע ועוזב את רבא. לפני זה הוא אומר שלושה דברים, או שני דברים. א', הוא אומר שהסוגיה לפום שמעתה, סוגיה דשמעתה, מה זה סוגיה דשמעתה? מהלך הסוגיה, כן. זה בבתי מדרש מודרניים קוראים לזה הקשבה עדינה לסוגיה, תביא אותנו להבין שהסוגיה הולכת עם רבא, כן, זו הקשבה שלו, עוד מעט הרמב"ן יקשיב אותו דבר ישמע אחרת, אבל הוא שומע שהסוגיה הולכת עם רבא. למה הוא שומע? אני מתרסת את כל הקושיות על רבא, היא מזמירה את כל המשניות בפירה, סימן שלצאת בבית כוונה, וחוץ מזה בפרק המוצא תפילין זאת המסקנה, זה מסוות לא עושה כוונה. ומילא, שיטת רבי זירא, דחויה מההלכה. מה קשה במשפט השלישי הזה?
ריב.
מה קשה עליו מהגמרא? שאין בגמרא שום קצה חוט לומר ששיטת רבי זירא דחויה מההלכה. כלומר, ולאיזה לדבר רבי זירא? מי אמר? הגעת למסקנה של הרי שחולקת. אוקיי, זה רב הבטרה, אז אפשר להשתכנע שהגמרא כאילו השאירה את רבי זירא משום
חוט. לא, לא קשה מאשר מה שקשה.
לאט לאט. לאט לאט.
למה
הגמרא
השנייה זה לא
חוטמה? למה מה?
זה שנפסקנו
רבה במקום אחר בשעה זה טוב. זאת הוכחה טובה, זה גם הוכחה אחרת. זאת הוכחה טובה. הסוגיות האחרות בשעה זה לפחות יותר בלעניין, זה לא זה. אבל כרגע מבחינתו זה הוכחה. אז הוא משתכנע. ויש הסבורים לומר שרבה ורבי זירא לא חולקים, אלא הוא מצריך את הקבלה, זה לא מצריך את הכוונות, והוא אומר שזה ודאי לא נכון, הוא מוכיח את זה מרש"י, הוא אומר שלא יכול להיות, יציבה בערה וגיורא בשמיא, אני מקווה שראיתם את זה. בקיצור, המסקנה שלו, לאיתה, לא לרבי יוסי, לא לרבי זירא, ולא סתמכין את השינוי הדחיקי, כדי לנסות וליישב בין רבי זירא לבין רבה, דוחים אותם מההלכה, 180 מעלות מעלות.
כולם רואים
פרוס רופאה מתכוונים שהשינויים שלך הם שינויים זה סימן טוב. אתה יודע שפרופסור שלום רוזנברג אמר למה קוראים לרמב״ם באנגלית מיימונידס, זאת אומרת שכל אחד אומר מים, מיימונידס, מיימונידס, בסדר. מה הוא חושף אבל באמת? זה נראה פשוט, לא צריך כאילו שבא לנו להגיד את זה, רק שכשגורם את רבי זירא קשה לטעון, כאילו חייבים לטעון, בסדר, נגיד את זה ככה, שרבי זירא מניח כאן הנחת מוצא שצריך כוונה. הרי אי אפשר, כאילו, זה לא עובד אחרת, בסדר? אתה תתכוון להוציא אותי, אבל אני לא צריך, כאילו, אפשר, אבל זה לא משכנע. וזה אמר. אומר הרמב"ן, לא. אני רוצה לקרוא שנלך עם הרמב"ן צעד צעד, כי הדברים של הרמב"ן הם חשובים, במתודולוגיה שלו, בגישה שלו, באופן שבו הוא מתמודד. קודם כל, הרמב"ן אומר מפורשות, למה אני עושה את מה שאני עושה? אני הולך להגן על הריב. אני קודם כל אומר לכם כנקודת מוצא. אני הולך להגן על הריב. זאת עמדת הרמב"ן בכלל. כתבו על זה כבר כמה אנשים מעניינים. אלברט כתב לפני כמה שנים ספר על הרמב"ן, ובתוכו יש חלק על הוכחה של הרמב"ן למדינת ספרד. הרמב"ן, שכידוע לכולנו, חי בספרד, בעיר, גירונה, נכון? והיה יחיד שצום בשנה שעברה, לבושתי ולבושת עצמי, כל השם חייתי שהוא חי תחת השלטון המוסלמי. ובכן, לא, הוא חי כל חייו תחת השלטון המוסלמי.
יש את הוויכוח הפורסם?
יש את הוויכוח הפורסם, הייתי בטוח שהמוסלמיות תשפיע עליו, לא, הוא היה מתי שלטון המוסלמי גם, סתם. כאילו, הרמב"ן הספרדי התפקר לי למוסלמי משהו, ותאי, ספר לך. הרמב"ן הולך לצדיקות של מנהגו שלו. ואז אומר הרמב"ן כך, קודם כל, אין שום הוכחה מהסוגיה. למה אין הוכחה מהסוגיה? כי כל הדברים שרבא אומר מה הם?
לא לשיטת.
רק תירוצים שמטרתם
להגן על הבושיות.
להגן על הבושיות. הוא לא מתכוון לזה. אומרים אולי? אולי? מה חושב? חוץ מזה, אם נוציא את רבא מהתמונה ונדבר על רבא, הפוך. אם נוציא את רבא מהתמונה, אז רבי זירא נשאר אחרון, ולכן הוא גם באתר וגם מביא עוד את ישראל מחכים. וחוץ מזה, כבר הסגרתי את המשפט הבא, למי כאן זה חומר עדיף? זה לא מספיק משכנע, יש פה סוגיה, יש פה ספקות, מה? אבל אם אפשר, הוא לא אומר, הוא מצרב. הוא אומר, גם רבא לא אומר שככה הוא חושב. מה הוא אומר? זאת אומרת, התוקע לשד, התוקע לשיר, לא יצא סימן שהוא מסביר שלשיטת מה ששלחו לעבור את השמיים, זאת המסקנה. אני לא חושב ככה בכלל. אז הוא אומר, אולי זה מסייע לרבא, כן, כתוב, אבל זה היה נוחה. חוץ מזה, כמו המשפט שאמר עכשיו רועי, הפשט של המשניות מה מראה? שצריך כוונה, ועל שלא סומכים, על שינויים התחלתי בעלמה עובדים. זה כל מיני שינויים וכל מיני תרוצים, אז אפשר להעמיד אותם, אבל זה לא משכנע אותם. וחוץ מזה, וגם הוא הולך לסוגיה רחוקה ממקום אחר, שרשתם כשאמר בהרבה פסחים, שמצוות, צריכות כוונה, ושם הוא מוכיח בערכות רבה, אני מקווה שנכנסתם, שאפשר להשתכנע, והוא היה גם הרבה, והוא היה בארץ ישראל, וגם רבו לא חושב ככה, וכולי 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 וכולי, ואז הוא מנסה להוכיח בתוך הסוגיה של קריאת שמע, והפסוק הזה שם, אני לא רוצה להיכנס לזה, כדי קצת לסבל אותנו ולסבל אותנו. כלומר, תשימו לב, בדרך הלימוד של הרמב"ן והמאור, קודם כל בגישה שלהם, המאור ניגש, ואין לו שום בעיה לחלוק על הריף, ואין לו שום בעיה לחלוק על כולם, דרך אגב, יכול לחלוק על כל מי שהיה לפניו, ולהגיד משהו שהוא חושב. קיצור, אין לו. גבולות במובן הזה, במובן החיובי של המילה. ולעומתו הרבה ניגש כהצהרה ואומר את זה. אני עושה מאמץ גדול להגן על הבית, א', ב', שניהם מסתכלים על הסוגיה, שניהם, כמו שאמרתי קודם, מודעים לפער בין החלק הראשון של הסוגיה לחלק השני של הסוגיה, ועכשיו צריך לשלם מחיר. עכשיו צריך לשלם מחיר. אפשרות אחת, תגיד בעל הנאור, אני משלם מחיר. ואני אומר, זה? לא. איפה? איך? למה? מי אמר? תוכיח. הוא אומר, זה לא מסתדר אחד עם השני, זה משכנע, הסוגיה מתאמצת להוכיח שמצוות אינן צריכות כוונה, יש לי הוכחה ממקור אחר, מסקנה, מצוות אינן צריכות כוונה אחרת. הרמב"ן בא ואומר, סליחה, אני מוכן שיהיה מחיר אחר. מה המחיר? אני מוכן להתחיל לקרוא את הגמרא הזאת, זה מחיר, להתחיל לקרוא ולהגיד, פה הוא לא מתכוון, פה זה תירוץ דחוק, פה הוא אומר בדרך אולי, פה הוא לא מתכוון, זה לא דעתו, מה קומר זאת אומרת. תראה, שני הדברים אולי נכונים, עדיף לחומרה, כמו מסמך אחר. כן, להגיד לחומרה עדיף, זה לא אומר, זה נכון וזה לא נכון. זה אומר, אני מתלבט בשני האפשרויות, יש לי ספק, אני אלך להחמיר. לא, אני אומר, גם הרמב"ם וגם בעל המאור, אני יצאתי בתחושה משניהם, אבל אני יודעת את התחושה הזאת, אבל שאני לא משתכנע, או שאני משתכנע משניהם. כן? במובן הזה, המחלוקת הזאת של הראשונים חושפת בשבילנו, זה כבר אמירה מתודולוגית, ותחפשו את זה שאתם לומדים ראשונים, בעיקר ראשוני ספרד, בתוספות זה קצת יותר קשה, אבל גם בתוספות, תחפשו איך מחלוקת הראשונים חושפת
ויתורים שונים.
את המורכבות שנמצאת בתוך הסוגיה. הרב מגנס, שהוא גם דבר חשוב ובכיר בישיבת מרכז הרב, שמעתי פעם שיעור, הוא אמר, אני אחרי שאני מלמד גמרא, אני אומר לתלמידים, תקראו עכשיו את הגמרא בעיניים של הראשון, איך כל אחד מהראשונים קרא, איפה הוא שם פסיק, איפה הוא שם נקודה, איפה הוא דפק על השולחן, איפה הוא אמר דברים לכל פסקני, איפה הוא קרא זה עם סימן שאלה, כן? כשהבעל הנאור יקרא את זאת אומרת, מצוות אין צריכות כוונה, הוא יקרא את זה ככה, אמר רבא, זאת אומרת, מצוות אין צריכות כוונה. קפיש? ואם לא ברור, אני מוכן להמשיך איתך בסוגיה. ולעומת זאת, כשרמב"ן יקרא את זה, אז הרמב"ן יגיד, אמר רבא, זאת אומרת, מצוות, זאת אומרת, זאת אומרת, זאת אומרת, זאת אומרת, זאת אומרת, זאת אומרת, אני רוצה להגיד לא רק איך אתה קורא את זה ברמת הקריאה, אלא גם איזה תפיסה בעומק נמצאת כאן ואיזה הבנה של הסוגיה יש לה. וכמו שלמדנו גם בקריאה של קריאת הסוגיה עצמה, המקומות שבהם הסוגיה מתאמצת, המקומות שבהם העוקים את הקשה, המקומות שבהם הגרסאות מרובות ומשובשות, המקומות שבהם יש איזשהו מעבר לא ברור, אלא המקומות ששם נמצא הסיפור. בלשון של פרופסור ארי כהן, שהוא מחוקרי התלמוד היום בארצות הברית, הוא מדבר על un-grammatic. מישהו יתרגם לי? אני אתחול את זה באנגלית. אם אני יודעים את זה נכון, אז אלה המקומות שבהם, ששם יש זהב, כאילו שם צריך להבין, שם נמצא בעצם המקום של המקומות ושל האוזן של הסוף. והכי תענוג עכשיו, זה לא נעשה היום, זה יהיה מולדת הרב מאוד. כי הרב הוא כידוע, כמו שכבר אמר פעם הרב פרומן, מנוחתו עדן, יש שלושה ש"סים בעם ישראל. יש את הבבלי, יש את הירושלמי, ויש את הש"ס של הרמב"ם. כן, הרמב"ם יש ש"ס משלו, הרמב"ם כמו שמקובלנו, בשם הרב שגר, גם מנוחתו עדן, הרמב"ם היה פוסק, אם אני נמצא פה יותר מבקשיים, הרמב"ם היה פוסק קונספטואלי. ככה טוען הרב שגר, היינו בכל המקומות שהרב שגר מתייחס לרמב"ם. מה זאת אומרת שהרמב"ם היה פוסק קונספטואלי? שהוא הרשה לעצמו
לקחת רעיון ולגמר.
לגמר את המושג שהוא תופס אותו, ואת הגמרא הוא אומר, לא, קצת מפה, קצת משם, פה הוא קיבל שם, מפה לא, פה הוא יצא, פה הוא לקחת מאמינה, פה הוא לקחת משנה, יצא על תפיסות של זה. כמובן שזה יצר לחם רב, בשר, דגים, עופות וכל מטרים, וגם סוכריות וכל האחרונים, כי אתם יכולים להסביר את הרמב"ם. הרמב"ם מה עושה, אני כבר אקרא לכם את הסוד, פוסק לגבי מצווה, כפרו ואכל מצה, יצא, ופוסק. לתפוס אותו מנה, מה זה מסכים, מה חושב לעצמו הרמב"ם? אומר הר"ן, המתוק, ראית את הר"ן על הריש, אומר הר"ן, הוא פסק כמו האבא אמינא של הגמרא. אני אגיד את זה עוד פעם, הוא פסק כמו האבא אמינא של הגמרא. הגמרא אומרת, מה הוא דתנא מצא אכול מרחמנא ואכל, אבל בש... שופר וזיכרון, כוונת הלב בעינן ובעיקר, ורמב"ם, נכון, מצא כל המון רחמנה ועמה, ושפר, זה כוונת הלב בעיקר.
אבל אז הוא אומר קצת משהו אחר.
אבל תן לי לומר את השופר וזה כל כך יפה, כל כך יפה.
לא, כי זה פוסק מורה ביזרה, מה הפירוש?
לא,
בסדר. לא,
לא מה שרמב"ם
אומר, אתה מוסיף לא פוסק מורה.
אתה מוסיף לרבי זרה את עבוד ישמואל,
אבל לא, זה לא שפה
נהנה.
לא, אני מבין שיצוקים רבי זרה, אבל אם באמת הסוגיה מוניחה שני דברים האלו אחד ליד השני, ואם בסופו של דבר רבו את השמואל, המסקנה שלו היא שמצוות אינה צריכות כוונה, ומרבי זרה המסקנה היא שמצוות צריכות כוונה, אז איך אתה פוסק גם את מה שאומרים לעבוד השמואל, וגם לא, ממש זה רק הרמב"ם לגבי מצוות צריכות כוונה או לא צריכות כוונה. עכשיו, אני יודע מה אפשר לתמס. אני מכיר...
זה פשוט נעלה פשוט מדי, לכן אני
רוצה... נראה לך פשוט?
כן. שמה? אבו עד ישמואל אומר משהו שזה מימרה מוסכמת על כולם, היא לא קשורה לסוגיה. בא הרב ואומר, אנחנו מסכים איזה מסקנה. אומר לו, רבי זרע, אני לא מסכים איתך.
מצוין. כלומר, מצוות באופן עקרוני, רבי לא תחוק כוונה או לא תחוק כוונה?
לא. היא של... תלוי איזה, שעניין של הנאה.
מצוין. מצוות
שעניין של הנאה. שאנחנו אומרים את זה גם בעוד מקומות אחרים.
מצוין. אתה אומר את המשהו בשביל הרב. כלומר, מה זה מה שקורה, כאן צריך לאכול, אם אתה יוצא אתה לא צריך כוונה, כאן צריך להתכוון, אני לא אגיד אותו, לא קורה כלום, אין בעיה, זה יפה.
לא מפתיע שעושה את זה, כי
אני לא חושב. מה זה?
הוא לא מפתיע שאמרו עושה את זה, כי אני לא עושה את זה. בכל חדר.
הוא לא מפתיע שאמרו עושה את זה, כי זה לכאורה מנוגע לתוסקנה של הדברה, אז אני חורה לכאורה ראשונים, קוראים את הדבר לדבר, משהו שנמצא. אבל זאת ועוד נדבר בהמשך.
אבל יש כמה שיש מחלוקת בין רב לרבי זרע, וברגע שאתה פוסק כמו אחד מהם, זה כבר מוזר מהנוסח הפשוט של הגמרא, אז כאילו...
זה אני מסכים, זה אני מסכים, אם כי הריב לא עשה את זה, ולא בא לעמוד ולא מתחמור, כלומר כל אחד יש איתה.
זה עוד
מלך,
לא,
לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא,
לא, לא, לא, לא,
לא, לא, לא,
טוב, אז ניכנס לרמב"ם, אני אומר, תתחילו כבר, כאילו, בדרך חינוככם, ואליכם משתמע ומשתקסת משתקול מי שנמצא שם על הדף שאתם מוזמנים, ואני אשאר לכם לצאת בשם קובץ עם אחרונים נוספים שעסקו ברמב"ם, מי שיוכל להפחות גם אותי ולהביא לי עוד רעיונות, מי שיוכל לתרץ דברים בפשיטות, ולעשות מהלכים גדולים ברמב"ם, יזכה בחיי העולם הבא, ואנחנו נדבר על זה או מחר ב-12 או לא, תלוי בבשות שלכם, מחר ב-11:56, סיידר? Что я...